הגמרא שהוא הביא. הקטע השני כתוב, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, הרוצה שיקבל עליו כל מלכות שמיים שלמה, ייפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, ומעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר רחץ בניקיון כפיי והסובבה את מזבחך השם. אז הוא עכשיו אומר כך, אבל מלכות שמיים שלמה, זה קצת אחרי אמצע העמוד, אבל מלכות שמיים שלמה,
איפה אנחנו?
קצת אחרי אמצע העמוד.
אבל
מלכות שמיים שלמה ייפנה ויטול ידיו.
כן,
כי כאשר ייפנה הרי הוא מסלק דבר מאוס ומגונה, דבר המרחיק מלכות שמיים. זאת אומרת, אדם מלוכלך לא יכול להיות ליד המלך. זאת אומרת, הניקיון הוא א' ב', כדי להיות קרוב למלך צריך להיות נקי, דבר ראשון. כאשר ייפנה הרי הוא מסלק דבר מאוס ומגונה, דבר המרחיק מלכות שמיים, ולפיכך הנפנה הוא התחלת קבלת המלכות, וכן כאשר נוטל ידיו דבר זה הוא התארה, עד שהוא ראוי לקבל עליו מלכות שמיים שלמה. הוא מניח תפילין, בזה שם השם נקרא עליו, וכאשר, כמו שכתוב, הגמרא דורשת, וראו כולם כשם השם נקרא עליך ויראו ממכה. הפסוק הזה הגמרא דורשת, אלו תפילין שבראש, כך אומרת הגמרא. וכאשר שם השם נקרא עליו, וכאשר שם השם נקרא עליו, אז יש לו לקרות קריאת שמע לקבל מלכות שמיים בשלמות. ויש בקריאת שמע רמח תיבות עם המילים השם אלוקיכם אמת, שאומר השליח ציבור, והיחיד שומע מן השליח ציבור, והיחיד שומע מן השליח ציבור גם בלא שליח ציבור. השם אלוקיכם משמע, משמע למעלה כמשמעו, ומשמש למטה. זאת אומרת, המילים השם אלוקיכם מצד אחד השלמה של תחילת הפסוק, כתוב אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. אז המילים אני השם אלוקיכם מצד אחד הן מתייחסות למה שכתוב קודם, כן, ומשמש למטה, ופירוש אני השם אלוקיכם אמת. למטה הכוונה למילה שהוספנו למשפט אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, מצד אחד זה אני השם אלוקיכם כהשלמה לתחילת הפסוק, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים, אני השם אלוקיכם. מצד שני, אני השם אלוקיכם אמת. ולמעלה פירשנו כי שלוש פרשיות שמע, והיה עם שמוע ויומר, הם משלימים לרמח תיבות, כי כל פרשה נחשבת כמו אחת. ואילו רמח, מה הכוונה שלו? כי כל פרשה נחשבת כמו אחת. לא, אבל מה הוא מתכוון? טוב, נראה לי לפני המשך. כי כל פרשה נחשב כמו אחת, ואלו רמח תיבות הם כנגד רמח איברים שבאדם, כי בשלושת הפרשיות של קריאת שמע האדם מקבל מלכות שמיים בשלמות.
זה כאשר הוא מתפלל ביחיד, אז הוא, איך הוא משלים את שושת התיבות שחשפות למניין רמח?
אז אמרנו,
כל אחד מהפרשות הם כנגד מילה אחת.
הוא אומר, ולמעלה פירשנו כי שלוש פרשיות שמע, והיה עם שמוע ויאמר, הם משלימים לרמח תיבות. איפה פירש את זה למעלה? אתה זוכר? ציינת לך? איפה? אני כבר סיפקתי לשכוח. איפה? אתה צודק, זה נראה טוב. רגע אחד.
לא, זה היה
רגע. 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 על כל פנים זה מסתבר, עצם הדבר מאוד מסתבר. זאת אומרת, רגע אחד, כל פרשה, זאת אומרת, זה, אני אתן איזה דוגמה. יש כשעושים גימטריה ממילים, אז יש מה שנקרא למשל, אומרים המספר של מספר האותיות, זאת אומרת הסכום של האותיות, אחד למשל, כן, א', ח', ד', אז 13, 8 ועוד 5. אז לפעמים עושים עם הכולל, זה נותן עוד אחד. זאת אומרת, אותו דבר גם הוא עשה כאן. עם הכולל. המילה עצמה נחשבת אחד. אותו דבר גם כאן. הפרשה עצמה נחשבת אחד. יש לך רש ממהי תיבות בקריאת שמה, בסך הכל. עכשיו, יש לך אפשרות, אתה חסר לך שלוש תיבות כדי להשלים מרמח. אז דרך אחת להשלים היא על ידי השם אלוקיכם אמת. חזרה על המילים, השם אלוקיכם אמת. דרך שנייה להשלים היא על ידי, כמו שהוא אומר, כל פרשה נחשבת אחת.
ואז יש לנו שלוש.
ואז יש לך שלוש, זה מה שהוא אומר. זה השימוש שהוא עושה כאן. כי שלושת פרשיות שמע, והיה עם שמוע ויומר, הם משלימים לרמח תיבות.
זה חידוש של המהר"ל?
הוא אומר, הוא למעלה, לא, יכול להיות שזה אפילו לא של המהר"ל, שזה מוקדם. כן, באמת ידוע. הוא למעלה פירשנו כי שלוש פרשיות שמע והיה עם שמוע ויומר, הם משלימים לרמח תיבות, כי כל פרשה נחשבת כמו אחת, ואילו רמח תיבות הם כנגד רמח איברים שבאדם, כי בשלושת הפרשיות של קריאת שמע האדם מקבל מלכות שמיים בשלמות. זאת אומרת, רמח איברים שבאדם הם סכום איברים שמייצג את האדם באופן שלם, וקריאת שמע או בשלושת הפרשיות של קריאת שמע האדם מקבל עליו מלכות שמיים בשלמות. זאת אומרת, יש מלכות שמיים, מה שיוצא ממנו שיש מלכות שמיים שהיא לא בשלמות, קבלת מלכות שמיים שהיא לא בשלמות, וקבלת מלכות שמיים בשלמות היא כוללת בתוכה את שלושת פרשיות קריאת שמע. זאת אומרת, לא, אפילו לא בשתיים, לא מספיק לומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ולא מספיק לומר והיה עם שמוע, צריך לומר שמע ישראל ואהבת והיה עם שמוע ויומר. זה קבלת עול מלכות שמיים בשלמות, כנגד השלמות של האיברים שבאדם, שסכום האיברים הוא רמח. כן. אחר כך מתפלל, אז הוא אומר, הרי מה שהגמרא אומרת, מה הלשון של הגמרא? הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, ייפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל. משמע שרבי יוחנן כולל גם את התפילה בכלל קבלת עול מלכות שמיים שלמה, אחרת מספיק היה לומר קריאת שמע. אבל הוא אומר, לא, צריך ייפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל. משמע שזה נקרא, אז גם התפילה היא בגדר היא גם כן משלימה את קבלת עול מלכות שמיים שלו. זה מה שהוא אומר. ואחר כך מתפלל, כי התפילה גם כן קבלת אלוהותו כאשר הוא מתפלל אליו. שואל המהר"ל, מה ההבדל? אתה אומר שגם התפילה היא קבלת אלוהותו כאשר הוא מתפלל אליו, אז מה היחס ומה ההבדל בין קבלת מלכות שמיים שישנה בקריאת שמע וקבלת מלכות שמיים, או השלמה של קבלת המלכות שמיים על ידי התפילה? אז הוא אומר כך, והפרש יש בין קריאת שמע ובין תפילה, כי בקריאת שמע הוא מקבל גזירות מצוותיו, וזהו בקריאת שמע, והתפילה היא שהאדם נתלה בו יתברך כאשר מתפלל אליו, וזהו בוודאי מלכות שמיים שלמה. נגיד את זה בלשון אחרת, קריאת שמע, כמו שהוא אומר, קבלת גזירות מצוותיו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצווה, זה מלמעלה למטה. כשאדם קורא קריאת שמע, הוא מקבל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא דרך הציוויים שלו. אני שומע את מה שהוא מצווה ואני מקבל את מה שהוא ציווה. כשאני מתפלל אליו, אז זה לא מצד הציווי שלו, זה מצידי. אני כביכול מראה בתפילה שאני תלוי בו. זאת אומרת, יש מצידו, יש קבלת מלכות שמיים מצידו. מצידו הפירוש הוא, מה הכוונה מצידו? הוא מצווה ואני מקבל, אני מקבל את הציווי. אבל זה לא מתחיל ממני, זה מתחיל ממנו, הוא ציווה. לעומת זאת בתפילה זה מתחיל ממני, אני מראה את התלות שלי בו, אני מתפלל אליו, זה מה שהוא אומר. והפרש יש בין קריאת שמע ובין תפילה, כי בקריאת שמע הוא מקבל גזרות מצוותיו וזהו בקריאת שמע, והתפילה היא שהאדם נתלה בו יתברך כאשר מתפלל אליו, וזהו בוודאי מלכות שמיים שלמה, כי המלך שלמותו כאשר העם תלויים בו וצריכים אליו. ואם לא מצד השם יתברך שהוא נותן לו, אין האדם כלום. מה הפירוש המשפט הזה? כי המלך שלמותו, נתחיל, קודם כל נסביר. הפסוק אומר, ידוע, מובא בשם הגרא, על הפסוק, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. יש עוד פסוק, והיה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. והיה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אומרת הגמרא, זה פסוק שנאמר לעתיד לבוא. מה זה והיה השם למלך? בעתיד הוא יהיה מלך, והיום הוא לא מלך. אז אומר הגרא, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. היום הוא מושל. מלך, מלך צריך הכרה של העם. מושל לא צריך הכרה של העם. מושל נקרא מי שמושל, אפילו אם העם לא מוכן לקבל אותו כמלך, אבל הוא מושל בהם, הוא מושל בהם. מלך, אין מלך בלא עם, אין מלך בלא עם, לא, אין מלך בלא עם, הכוונה לא, בלא עם שמכיר בו כמלך. והוא רומז לזה קצת כאן, כן? וזהו בוודאי מלכות שמיים שלמה, כי המלך שלמותו כאשר העם תלויים בו וצריכים אליו. כן? אני אומר, יכול להיות, כי המלך שלמותו, זאת אומרת, שלמות המלך, שלמות המלכות, היא לא רק בזה שאני מושל, אלא גם בזה שהעם צריך אותי.
למה צריך? למה?
מה?
למה חייב להיות צורך בו?
מה?
למה חייב להיות מצב שיש צורך במלך?
אמרתי, המושג מלך זה כמושג, לא שצריך להיות. המושג מלך פירושו שהעם מכיר בו כמלך.
מכיר.
מה זה מכיר בו כמלך? מכיר בו כמלך כי הוא צריך אותו. מכיר בו כמלך, מה פירוש מכיר בו כמלך? גם אם הוא לא מכיר, הוא מלך. כמו שאמרתי, כשיש מישהו, יש מישהו שמושל, יש מישהו שמושל בכוח, אתה לא רוצה, אבל הוא מושל, אז הוא לא מלך, הוא מלך. אומר, בעברית מלך, פירושו של דבר, לא רק מושל, מלך פירושו, מה?
זה אני מבין.
אז זה מה שכתוב כאן.
אבל לא שהעם צריך אותו.
מה פירוש, אין מלך ולא עם, אין מלך ולא ולא עם, הכוונה מכיר בו. מה זה מכיר בו? מה זה מכיר בו? גם כשמישהו מושל עליך אתה מכיר בו.
כן, זה
אבל לא, אבל הפירוש שאתה רוצה אותו, אתה צריך אותו. מה הפירוש שאני רוצה אותו?
לא יודע.
אז הפירוש רוצה, צריך. פירוש רוצה זה צריך, אחרת מה פירוש אני רוצה? מה, יש לי עניין ש איזה רצון יכול להיות, אלא אם כן אני צריך. אם אני לא צריך, מה אני רוצה?
אז הוא לא מלך, אם אני לא צריך אותו.
הפירוש הוא, המלך, זה מה שהוא אומר, מלך זה תלות. תלות, הכוונה תלות של העם במלך. כי המלך שלמותו כאשר העם תלויים בו וצריכים אליו.
בימינו אנחנו בבחינת מושל.
מה?
בימינו
אין מלך.
אז זה בבחינת מושל, נכון?
בימינו אין מלך. אין מלך, לא ההפך, בימינו זה להפוך, אין מושל, בימינו אין מלך אבל אין מושל. הממשל הוא ממשל שאתה בחרת, שאתה רוצה, אתה רוצה. מי בוחר את המנהיג? אתה בוחר את המנהיג, העם בוחר את המנהיג. זה לא מנהיג שמשתלט, אז זה דיקטטור. היום יש דיקטטורה, יש מנהיג שמשתלט. היום יש, אין מלך במובן הפשוט של המילה מלך, אבל יש ממשל שנבחר על ידך, שהעם בחר בו. בדמוקרטיה המנהיג הוא מנהיג ברצון העם, הולכים אחרי הרוב, הרוב קובע, הרוב קובע. אבל המנהיג הוא מנהיג ברצון העם, הוא לא מלך.
יש פסוק שכתוב מושל ואחר כך
אמרתי כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים, אומר הגר"א, היום הוא מושל. היום הקדוש ברוך הוא מושל
בזמן של הגר"א.
מה?
בזמן של הגר"א?
לא, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא. כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים, להשם, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים, הכוונה השם מושל.
אבל הוא שאל בימינו מושל.
לא, עוד פעם כתוב כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים, אומר הגר"א, היום כל לעתיד לבוא הוא יהיה להשם המלוכה, הוא יהיה מלך על כולם. מה הכוונה הוא יהיה מלך על כולם? מה?
תהיה תלות.
כולם יכירו בו כמלך, תהיה תלות. לפי מה שהמהר"ל מסביר,
מושל, מתי יש
מושל? אומר הגר"א, זה היום.
זה מה ש...
עד, לא רק בימינו, בכלל. יש שני שלבים, שלב אחד שבו הקדוש ברוך הוא מושל בגויים, ושלב שני שהקדוש ברוך הוא יהיה מלך על הגויים.
מתי?
השלב הראשון שהוא מושל זה מבריאת העולם ועד הזמן העתיד שעובדיה מדבר עליו, והיה השם למלך על כל הארץ. היום אנחנו במצב של ממשל, בכוונה ממשל, הכוונה היא היום הגויים לא מכירים בו כמלך.
זה מה שהתכוונתי, בימינו.
כן, לא, אבל זה לא דווקא בימינו, גם לפני כן,
עד העתיד.
והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, לעתיד לבוא יהיה השם למלך על כל הארץ, כל הגויים יכירו בו כמלך. היום לא כולם מכירים בו כמלך. כן, היום לא כולם מכירים בו כמלך. כן, אז הוא מושל.
לבחינת מושל.
כן. עכשיו, אז רגע, אז מה הוא אומר? כי המלך... כי המלך שלמותו כאשר העם תלויים בו וצריכים. מה? כי המלך שלמותו כאשר העם תלויים בו וצריכים אליו. ואם לא מצד השם יתברך שהוא נותן לו, הוא מסביר מה הכוונה תלויים בו וצריכים אליו. מה המשמעות של המילים תלויים בו וצריכים אליו? שאדם מגיע להכרה שאם לא מצד השם יתברך שהוא נותן לו, מה שיש לו זה רק מריבונו של עולם. אדם שמגיע להכרה שמה שיש לו זה רק מריבונו של עולם, פירושו של דבר שהוא מבין שהוא תלוי בו. כשאדם מבין שכל מה שיש לו, יש לו מהבורא, מריבונו של עולם, זה מעיד על תלות. זה אמירה של תלות.
זה להגיע להכרת הטוב.
מה?
זה כאשר אדם מגיע להכרת הטוב.
הוא נותן פה הגדרה
מעבר להכרת,
כן, ואם הכרת טוב אתה יכול להיות גם לגבי אדם. אדם אתה עשה לך טובה, אתה מכיר לו טובה, אבל האדם מבין שכל מה שיש לו זה רק מהבורא. אדם מבין שכל מה שיש לו זה רק מריבונו של עולם. מה שיש לי, כן, יש לי כוח, יש לי שכל, יש לי כסף, יש לי מה שיש לי, הכל מריבונו של עולם. זה תלות מוחלטת. כשאדם מגיע להכרה כזאת הוא מבין שהוא תלוי בריבונו של עולם. כמו שהוא נתן לו, הוא מבין שיכול גם לקחת ממנו, נכון? זה תלות, זה נקרא תלות. וזה עניין התפילה. כשאדם מתפלל, הוא מביא לידי ביטוי את התלות הזאת. זה מה שהוא אומר. כשאדם מתפלל, הוא מביא לידי ביטוי את התלות שלו בריבונו של עולם.
ה-18.
כן,
תפילה.
זה מה שהוא אומר. ומפני כי גם התפילה הוא שייך אל קבלת מלכות שמיים, ולכך צריך שיהיו גם כן התפילים עליו בשעת תפילה. כי דמוכח בגמרא, במנחות ממדלת, אבל מעניין, זאת אומרת, הגמרא אומרת, כל הקורא קריאת שמה בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אז הביטוי הוא חריף, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. זה נאמר לגבי קריאת שמה, זה לא נאמר לגבי תפילה. אבל הוא אומר,
אני שם מדבר על החגים, על בהמשך הוא ידבר על החגים, על השבת.
נו, בסדר, אבל
אני שואל, בהמשך הוא הולך,
לא יודע, אני רק אומר, אני אומר, הוא עושה פה, המהר"ל מוסיף פה חידוש.
שבת אות,
לא, עוד בלי שבתות. קודם כל אמרנו כל המעיד, כל הקורא קריאת שמע ולא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אז לגבי קריאת שמע יש אמירה מפורשת בגמרא, אמירה חריפה, מעיד עדות שקר בעצמו. אדם שקורא קריאת שמע ולא תפילין כאילו מעיד עדות שקר. עכשיו אומר המהר"ל, בגלל שקבענו שהתפילה גם כן היא חלק מקבלת מלכותו, אז הוא אומר, אם זה אני אסביר לך גמרא נוספת שהיא לא משתמשת בביטוי כל כך חריף, אבל היא גם כן אומרת שהתפילין צריכים להיות על האדם בשעת התפילה, לא רק בשעת קריאת שמע אלא גם בשעת התפילה. ואת האמת היא ככה, צריך להסביר. למעשה רואים בגמרא שמעיקר הדין היה אדם צריך ללכת עם תפילין כל היום. כן, זה היה הסדר. זה שאנחנו היום לא נוהגים, כן, תפילין כל היום, הכוונה היא לאו דווקא כשאדם עסוק בעניינים של קדושה. בכלל, הסדר הרגיל הוא שאדם עטור, מאותר, יהודי, מאותר בתפילין כל היום. בלילה לא.
כי בתפילין... זה רופא עיניים בשערי צדק שיש לו תפילין כל היום.
כן, הוא, אני אומר, אדם...
אבל איך אפשר?
למה?
שלא יהיה חסך הדעת.
אז הפירוש הוא אין לו חסך הדעת. עסק הדעת זה לא נקרא, אתה אומר, צריך לעסוק ב...
למה אנחנו ממשמשים בתפילין?
נכון. אבל מצד שני רואים שהקיום מצוות תפילין הוא במצב שבו אדם צריך להיות עטור בתפילין. הסיבה שאנחנו היום לא נוהגים, לא רק אנשים שעוסקים בעניינים אחרים, אלא גם מי שעוסק בתורה לא מאותר בתפילין כל היום, זה בגלל שאין אפשרות היום לשמור על, הבעיה היא חוסר אפשרות לשמור על גוף נקי במשך כל היום, נקיות, כי תפילין צריכים נקיות. לא בגלל
לחשוב על התפילין.
זה נכון מה שאתה אומר, אבל לא זאת הסיבה שבגללה אנחנו לא מניחים תפילין כל היום, אלא הסיבה היא בעיקר בגלל אי היכולת לשמור על ניקיון, על גוף נקי. ובאמת מי שיכול, אז אין לו יותר לא להיות עטור בתפילין כל היום, הוא צריך. אנחנו, אבל אני רואה,
מה הקושי בלשמור על גוף נקי?
כנראה שיש קושי לשמור על גוף נקי, שהגוף יהיה בנקי.
אנחנו הרבה יותר נקיים, אני חושב, ממה שהיה בדורך.
בסדר, אני רק אומר, אני חושב שזה מה שכתוב, שזה מה שכתוב. דרך אגב, זה הסיבה שבתענית, במנחה, הספרדים, חלק גדול מהספרדים, נוהגים להניח תפילין בתענית במנחה.
מדוע?
מה?
מדוע?
שאומרים שבתענית היכולת לשמור על גוף נקי יותר פשוטה. כן, כי אדם לא אוכל.
כן?
כן, כן, נדמה לי ככה. זה הסיבה, אין סיבה אחרת. מכל מקום, מה הוא, אז אני אומר, מעיקר הדין, אדם היה צריך להיות עטור בתפילין כל היום. עכשיו, רואים שיש הקפדה של הגמרא, כן? הקפדה של הגמרא שלא לקרוא קריאת שמע כשאדם לא מאותר בתפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. זה ביטוי חריף, כמו שאמרתי. אבל אומר המהר"ל, מצאנו אמירה לא כל כך חריפה, אבל אמירה שאומרת שגם בשעת התפילה אדם יהיה מאותר בתפילין. הוא אומר, והוא מסביר למה. זאת אומרת, בשעת קריאת שמע אנחנו מבינים, הוא הסביר קודם, משום שזה קבלת מלכותו יתברך. התפילין הם ביטוי, כשאדם מניח תפילין הוא מביא לידי ביטוי את העובדה שהקדוש ברוך הוא מלכו. זהו אמר בקטע הקודם, שכשאדם מניח תפילין זה חותמת שמעידה על כך שהקדוש ברוך הוא המלך שלי. לכן אם הוא קורא קריאת שמע בלי תפילין, זה מעיד עדות שקר. אתה מצד אחד אומר שאתה מכיר במלכותו, מצד שני את מה שמבטא את מלכותו, את המכשיר שנותן לידי, מביא לידי ביטוי את העובדה שהוא מלך, אתה לא נוסע עליך. זה צד אחד. אבל אומר המהר"ל, אבל בגמרא משמע שגם בשעת התפילה אדם צריך להיות עם תפילין. למה? אז הוא אומר, ההסבר יהיה אותו הסבר, כי התפילה, כמו שאמרנו, היא גם כן חלק מקבלת המלכות, כמו שהוא הסביר, נכון? אז הקפידה צריכה להיות, זאת אומרת, יוצא כך, הדין לכתחילה הוא כל היום, אבל בשעת קריאת שמע הגמרא אומרת מעיד עדות שקר, ובשעת התפילה גם מי שלא מניח כל היום נדרש ממנו על כל פנים שבשעת התפילה כן יהיו התפילין עליו. למה? הוא אומר, זה חלק מקבלת מלכות שמיים, זה מה שהוא אומר. ולכך צריך שיהיו גם כן התפילין עליו משעת תפילה כדימוך בגמרא, אבל במנחה, בתפילת המנחה, אין קריאת שמע. לכך אין צריך בתפילת מנחה תפילין. אבל מלשון שנקרא תפילין, מעניין מה שהוא אומר, תשמעו מה שהוא אומר. למה קוראים להם תפילין? מלשון תפילה, הוא אומר. אבל מלשון שנקרא תפילין, היה נראה שראוי שיהיו תפילין אלא בשעת תפילה ומנחה. כי נקרא תפילין מלשון תפילה, כי התפילה היא על צורכו וחיותו. ובתפילין אמרו שם במנחות, הגמרא אומרת, כל המניח תפילין מאריך ימיו, מאריך ימים. כל המניח תפילין מאריך ימים, שנאמר, כתוב כל המניח תפילין מאריך ימים, שנאמר, הגמרא מביאה פסוק, השם עליהם יחיו. השם עליהם, תפילין זה השם עליהם. זה אמרנו קודם, הגמרא דורשת בברכות את הפסוק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. איך יראו? אילו תפילין שבראש, ויראו ממך, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. אז הוא דורש פסוק דומה, השם עליהם יחיו. אז הוא מסביר, רצה לומר כי מאחר שעל ידי תפילין שם השם נקרא עליו, כמו שאמרנו, דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך, וכאשר השם יתברך עליו ראוי אליו החיות, דכתיב ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. לכך נקראו תפילין שהם חיותו. עכשיו שימו לב למה תפילין נקרא, אז ככה, מקודם הוא אמר התפילין נקראים על שם התפילה, ויש סברה גדולה לומר שגם בתפילת המנחה, הוא אומר, זה גם כן תפילה, אבל מי שלא מניחים בתפילת המנחה לא מקפידים, אז אומר, כי אז באמת לא קוראים את שמע, אבל מצד המילה תפילין היה מקום לומר שבכל תפילה אתה צריך את התפילין, יש קשר, והוא מסביר מה הקשר. הקשר הוא קשר של חיות, כי מצד אחד ראינו השם עליהם יחיו, התפילין זה השם עליהם, וכשאדם נמצא במצב שכביכול שכינה שורה עליו, השם עליהם, זה נותן לו חיים, דבקות בקדוש ברוך הוא, כן, על ידי איתור בתפילין זה חיים. אבל אומר גם התפילה זה חיות, התפילה, כמו שהתפילים, כן, זה שם השם נקרא עליו, התפילה עצמה היא גם כן חיים, זה ראינו כבר, התפילה עצמה היא גם כן, היא גם כן נותנת חיות, זה מה שהוא אומר, ודבר זה עמוק, ולכך התפילים שייכים אל התפילה. זאת אומרת, התפילה עצמה היא גם כן, היא גם כן קישור לחיים. כשאדם מתפלל, הוא דיבר על זה אני חושב, כשאדם מתפלל הוא מתקרב לריבונו של עולם, זה סוג של דבקות. מצד אחד תפילין זה סוג של דבקות, שם השם נקרא עליך, מצד שני תפילה זה גם כן סוג של תפילה. הוא דיבר על תפילה כקורבן, תפילה במקום הקורבנות. כשאדם מתפלל, אדם מתקרב אל הבורא, כשאדם קרוב אל הבורא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, זה סוג של דבקות. אז תפילין זה שם השם נקרא עליך, זה השם עליהם יחיו, והתפילה זה ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, התפילה זה חיים, כן, והתפילין זה חיים, זה מה שהוא אומר. ואמר, כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. פירוש, המזבח הזה, מעניין, כאילו בנה מזבח. עוד פעם, מה כתוב כאן? כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריא. אז אפשר להגיד, עוד לפני הפירוש שלו, אפשר היה לומר מה הכוונה. אמרנו, ונשלמה פרים שפתנו, התפילה היא במקום הקורבנות, אבל לא כתוב כאן תפילה לחוד, כתוב כאן נפנה, נטל ידיו, כן, קרא קריאת, הניח תפילין, קרא קריאת שמע והתפלל. משמע שכל הדברים האלה יחד כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. אומר המהר"ל, מה הביאור? פירוש, המזבח הזה הוא האדם עצמו. וזה לא, זה לא אפשר, כמו שאמרתי, אפשר היה להבין את המאמר הזה מצד זה שההשקעה או הפעילות שהאדם פעל, הערך, נגיד כך, הערך של של הנחת תפילין וקריאת שמע ותפילה הוא כערך בניית מזבח והקרבת קורבן. זאת אומרת, אני שוקל מה הערך של מה שהיהודי הזה עשה, אני אומר זה שקול כמו, אבל יש מקום לדייק, כתוב בנה מזבח והקריב עליו קורבן, לא כתוב סתם הקריב קורבן על המזבח, כתוב בנה מזבח והקריב עליו קורבן. אז אומר המהר"ל, אז אני חושב לכן המהר"ל, נראה אם הוא יגיד את זה, אבל אני מבין שהמהר"ל אומר יש פה באמת, זה לא רק שווה בערך, אלא זה המשמעות של מה שהיהודי הזה עשה. הוא אומר, פירוש, המזבח הזה הוא האדם עצמו, כתוב בנה מזבח והקריב עליו קורבן. אז מה פירוש בנה מזבח? איזה מזבח הוא בנה? אומר, לא, האדם עצמו זה המזבח, שהרי כתוב מזבח אדמה תעשה לי, מזבח אדמה תעשה לי, ויש על האדם ייחוס ודמיון אל המזבח. ויש על האדם ייחוס ודמיון אל המזבח. מזבח אדמה, האדם נקרא אדם כי מן האדמה לוקחת, נכון? אז הוא אומר, ויש אל האדם ייחוס ודמיון אל המזבח, וכאשר נפנה ונוטל ידיו שהאדם הוא בטהרה, ואחר כך קורא קריאת שמע ומתפלל, דבר זה נחשב קורבן על המזבח הזה שהוא האדם שנחשב מזבח. זאת אומרת, האדם עצמו נחשב מזבח באופן שהנחת התפילין, עכשיו אפילו הוא לא הזכיר תפילין, אשר נפנה ונוטל ידיו שהאדם הוא בטהרה ואחר כך קורא קריאת שמע ומתפלל, דבר זה נחשב קורבן על המזבח הזה, הוא האדם שנחשב מזבח. וידוע
מה המעלה מיוחדת של מזבח,
מה?
שאדם אדם נמשל למזבח,
לא, האמת, לא, 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 לא רק נמשל למזבח, אלא האדם, האדם הופך את עצמו למזבח.
מה המעלה, כן? של המזבח?
רגע, נראה. וידוע כי התפילה יש לה, ואחר כך רואה את שמו מתפלל, דבר זה נחשב קורבן על המזבח הזה, הוא האדם שנחשב מזבח. וידוע כי התפילה יש לה ייחוס ודמיון אל הקורבן. זה אנחנו יודעים, כבר הזכרנו שהתפילה כנגד הקורבנות תקנו, כמו שמבואר למעלה. ואם כן, התפילה דומה אל הקורבן, ולכך כאמר כאילו הקריב עליו הקורבן הוא נפשו שמקריב על המזבח הזה. וכאמר, זאת אומרת, הקריב עליו קורבן הוא נפשו שמקריב על המזבח הזה. זאת אומרת, אני רואה את התפילה של האדם כהקרבת הנפש. ואפשר להבין את זה לאור מה שאמרנו קודם, המושג קורבן, כמו שאמרנו, זה כמו שהרמב"ן אומר, זה מלשון התקרבות, קורבן קירוב, אדם באמצעות הקורבן מתקרב, ההקרבה של הקורבן מקרבת את האדם אל הבורא, כן? הוא מצד אחד מעלה את הקורבן, כן? הוא מרומם את הבהמה עצמה שאותה הוא מקריב, בזה שהוא מקריב אותה היא עצמה מתעלה, אבל זה לא רק עילוי שלה, זה עילוי שלו. עכשיו הוא אומר, כשאדם, איך כתוב, דוד המלך אומר, אנחנו אומרים שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. מה זה שפחי כמים ליבך נוכח פני השם? שפחי, אשפוך נפשי, דוד, יש ביטוי בתהילים, כן? אשפוך נפשי, מה זה אשפוך? מה, אדם שופך את הנפש, מה זה מה פירוש? מה?
תפילה.
או, תפילה. אז בתפילה אדם כאילו יש פה צד של שפיכה של נפש. על הקורבן אתה זורק דם, כן? כן? ושפכו את הדם. הזריקה נקראת שפיכה. אבל כשאדם מתפלל, אדם כביכול שופך את נפשו. כן? כן, שופך את נפשו בתפילה לפני הבורא. זה סוג, רואים שדוד המלך מכנה את זה שפיכה. כן? שפכי כמים ליבך נוכח פני השם. שפכי כמים ליבך. אדם שופך את הלב. מה זה נקרא שופך את הלב? מה נקרא לשפוך לב? מה הפירוש אתה שופך לב? הלב נשאר, הלב נשאר לב. מה, אנחנו אומרים שפך את ליבו. מה הכוונה? התחנן, התחנן, זה נקרא לשפוך לב. כשאדם מתפלל, הוא מתחנן, הוא ככה, ככה כל פעמים הוא צריך להתפלל, כן? זה נקרא לשפוך לב. זה נקרא לשפוך לב. אז זה מה שאומר, זה מה שהוא אומר. ולכך כאמר, כאילו הקריב עליו הקורבן, הוא נפשו שמקריב על המזבח הזה. וכאמר שם, ולא סבר מר כאילו טבל, אמר לי שפיר כאמרת. הגמרא מביאה כדי להסביר, להביא מקור לכך שכל אמר רבי יוחנן, הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, ייפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, ומעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר ארחץ בניקיון כפי והסובבה את מזבחך השם. אז אומר המהר"ל, יש שם בגמרא, אחרי שהוא הביא את הפסוק הזה, שואלת שם הגמרא, ולא סבר מר כאילו טבל? אמר לשפיר כאמרת, דכתיב ארחץ ולא כתיב ארחוץ. אז מה ההבדל בין ארחץ לארחוץ? אמר לשפיר כאמרת, דכתיב ארחץ ולא כתיב ארחוץ. הוא שאל אותו, למה אתה אומר, אבל האמת היא שהפסוק אומר ארחץ בניקיון כפי. כפי זה, 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 זה הידיים. הלשון של הגמרא, יטול ידיו, יפנה ויטול ידיו. אז שואלת הגמרא, ולא סבר מר כאילו טבל? זאת אומרת, כשהוא רחץ את ידיו כאילו טבל,
הרחץ מתייחסת לטבילה כל הגוף, והרחוץ רק הידיים.
מה ההבדל? אז בכל מקרה כתוב הרחץ בניקיון כפי, כתוב כפי. זה נכון שהוא לא אומר לו, ולא הלשון של המקשן שואל, אתה אומר, איך הלשון? הלשון של הגמרא כאילו הנה הגמרא אומרת כך, הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, ייפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, ומעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. והוא מביא את הפסוק, הרחץ בניקיון כפי והסובבה את מזבחך השם. אז שואל המקשן, אתה אומר כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. הרי אנחנו לא מדברים רק על בנה מזבח והקריב עליו קורבן, אלא אתה דיברת על אדם שרוחץ, שמתפנה ונוטל ידיו. לאן אל מה הרחיצה? אז הוא אומר, אתה צודק. כאילו טבל ובנה מזבח והקריב עליו קורבן. והראיה שכתוב הרחץ, אז צריך להבין את הראיה. מכל מקום, המקשן שואל, הרי אתה מביא פסוק שמתייחס לא רק להקרבת הקורבן ובניין המזבח, אלא גם לרחיצה. אז היית צריך להגיד, כאילו טבל ובנה מזבח והקריב עליו קורבן. אז הוא אומר לו, אתה צודק. זה מה שהוא אומר. אמר לשפיר כאמרת, דכתיב ארחץ ולא כתיב ארחוץ, עד כאן. מה, אני רואה איך שהוא מבאר ביאור זה. כמו שאמרנו, כי נחשבת לו הרחיצה במקום תפילה, ונחשב קריאת שמע ותפילה כמו קורבן, ודבר זה מבואר. זה בסדר. זאת אומרת, נחשבת לו הרחיצה כמו תפילה, ונחשב קריאת שמע ותפילה כמו קורבן. הלאה, ואחר קריאת שמע וברכותיה, עכשיו הוא לכאורה עובר לעניין חדש, נראה. ואחר קריאת שמע וברכותיה תקנו התפילה, כי צריך לסמוך גאולה לתפילה, כי התפילה דבקות האדם בעילתו יתברך, ואין הדבקות הזאת רק כאשר אינו תחת רשות אחרים, זאת אומרת לא ייתכן, אמרנו עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כדי להיות עבד לבורא אדם צריך להיות משוחרר מכל עבדות אחרת. אז אומר המהר"ל, זה הסיבה שצריך לסמוך גאולה לתפילה. כמו שהסברנו קודם, תפילה זה השלמה של קבלת מלכותו, אבל כדי שתהיה השלמה של קבלת מלכותו, תהיה שלמות של קבלת המלכות, אדם צריך להיגאל מכל שעיבוד אחר, לא להיות כפוף לשום שעיבוד אחר, רק אז הוא יכול לקבל את המלכות, את מלכות שמיים באופן שלם. זה מה שהוא אומר, כי התפילה דבקות האדם בעילתו יתברך, ואין הדבקות הזאת רק כאשר אינו תחת רשות אחרים ונגאל משם, ואז יש כאן הידבקות העלול בעילה. ואף שעדיין אנו משובדים, שואל מה פירוש שאתה אומר גאל ישראל, אבל למה יש אתה משובד? וכמו שאמרנו שכשאדם משובד לא יכולה להיות הידבקות שלמה של העלול בעילה, אומר ואף שעדיין אנו משובדים, מכל מקום מצד הגאולה שהשם יתברך גאל את ישראל, מצד הזה יש כאן דבקות העלול בעילתו לגמרי. אני אסביר, הוא דן פה בשני מישורים. כשאנחנו מדברים על גאולת ישראל מצידו של הבורא, ישראל נחשבים גאולים, מצידנו אנחנו עדיין לא גאולים. זאת אומרת הגאולה צריכה להיות מתגלה בפועל, והיא תתגלה בפועל בעת שאנחנו נגיע למדרגת הגאולה מצידנו, אבל מצידו של הבורא, מצד הבורא עצמו, אז כבר אנחנו גאולים. לא רק במצרים, גם עכשיו.
לא, מי מצרים?
לא, אני אומר לא רק ממצרים, אלא גאולים לגמרי. זאת אומרת, הוא עושה הבחנה בין שני מישורים, בין המישור המוחלט למישור היחסי. במישור במצידו של הבורא, הרי אצל הבורא אין עבר, הווה ועתיד. אצלנו יש מושג של עבר, הווה ועתיד. מצידו של הבורא ההיסטוריה קיימת, גם העתיד וגם ההווה וגם העבר כבר קיים. אצלנו יש הבדל מבחינתנו, מבחינת האדם עצמו יש לו הבדל של זמנים, אבל מצידו של הבורא ישראל נחשב עם שנגאל. כן? אז הוא אומר ואף שעדיין אנו משובדים, מכל מקום מצד הגאולה שהשם יתברך גאל את ישראל, מהצד הזה יש כאן דבקות העלול בעילתו לגמרי, ולפיכך צריך לסמוך גאולה לתפילה. ומפני כך אמרו, כל הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק כל אותו היום. הגמרא אומר, הראשונים מסבירים שמה הכוונה סומך גאולה לתפילה, זה לא רק שהוא סומך גאולה לתפילה במובן זה שהוא דואג לא להפסיק בין ברכת גאל ישראל ל-18, אם אני לא טועה, אלא הפשט הוא כל הסומך גאולה לתפילה כוותיקים. זאת אומרת הוא קורא את הוא מסיים את ברכת גאל ישראל ומתחיל להתפלל בזמן שבו הוא זמן התפילה לכתחילה, יראו חיים שמש. אני חושב מכל מקום הוא אומר, ולפיכך צריך לסמוך גאולה לתפילה, ומפני כך אמרו כל הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק כל אותו היום. דבר זה מפני כי המזיקים כאשר שולטים באחד, יהיה המזיק משהו סוף סוף שולט בו אחר, וכאשר סומך גאולה לתפילה הוא יוצא מתחת אחר ונכנס תחת רשות הקדוש ברוך הוא, והוא סיתרו ומגינו. אני אסביר מה שהוא אומר. הוא אומר
זה לא קריאת שמע,
מה?
בקריאת שמע הוא מקבל את המצוות, גזירת המצווה.
כן,
שאפשר להפריד ביניהם.
בין מה למה?
תפילה קריאת שמע.
אמרנו קריאת שמע הוא הסביר זה קבלת המלכות מצד קבלת הרצונו של הקדוש ברוך הוא, והתפילה היא קבלת המלכות מצידנו, התלות שלנו. כן, עכשיו מה הוא אומר? עכשיו הוא אומר עכשיו עוד נקודה. הוא אומר מציאות של שליטה של מזיקים באדם תיתכן כשאדם נמצא תחת שליטה. זאת אומרת, נגיד כך, כמו שאנחנו אומרים, עבירה גוררת עבירה, שעיבוד גורר שעיבוד. כשאדם משועבד לאיזשהו כוח, זה נותן אפשרות לגורמים נוספים להשתלט עליו. אבל כשאדם מכניס את עצמו תחת כנפי השכינה, זאת אומרת הוא משעבד את עצמו לבורא, והוא כביכול מוציא את עצמו, מפקיע את עצמו מתחת שליטה של גורמים אחרים, אז ממילא זה הביטוי של הגמרא, כל הסומך גאולה לתפילה אין מזיקים יכולים לשלוט בו, הוא לא נמצא תחת שלטון המזיקים. זאת אומרת, אדם שלא סומך, יש מקום לדייק בלשון, אבל כמו שהוא הסביר, הסמיכה של גאולה לתפילה עניינה יציאה או הפקעה של כל שעיבוד אחר שיש עליי וכניסה תחת עול מלכות הבורא. אז אם זאת המשמעות של סמיכת גאולה לתפילה, אז ממילא הוא אומר המציאות של שלטון המזיקים באדם תיתכן בגלל שהוא נמצא תחת שליטה או שעיבוד של גופים אחרים כבר. אז ממילא כשיש גוף אחר ששולט בך, זה נותן מקום לעוד מישהו לשלוט בך. כשאחד נמצא תחת שליטה של איזשהו כוח, אז זה נותן אפשרות לכוחות נוספים להשתלט עליו. אבל כשאדם מכניס את עצמו תחת החיסיון, תחת החסות של הבורא, אז גמרנו, הוא משוחרר מכל שעיבוד. אני אקרא את זה בלשון.
הוא משתחרר מהשעיבוד כבר בקבלת עול מצוות במסגרת קריאת השמע.
לא, זה נכון. זהו, צריך להבין מה...
זאת אומרת, הוא שחרר את עצמו משעיבוד אחר.
לא, אתה יכול להגיד את זה גם בלשון אחרת. נניח שהוא לא יסמוך גאולה לתפילה. אבל אי סמיכת גאולה לתפילה פירושו של דבר שהוא ברך את ברכת גאל ישראל, רק לא סמך אותה לתפילה, זה הכל. או לא סמך אותה כוותיקין, כמו שאמרנו. אז הוא כבר הזכיר את הברכה של גאל ישראל. אפילו בלי קריאת שמע, כמו שאתה אומר. אלא כל ברכת הגאולה, המשמעות שלה, אליבא דמהר"ל, היא יציאה מתחת שעיבודים. אז מה זה משנה אם הוא סמך גאולה לתפילה או לא סמך? הוא אמר גאל ישראל, נכון? אז יש מקום להבין, אני עדיין, נראה אם הוא יסביר. מפני כך אמרו, כל הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק כל אותו יום. דבר זה מפני כי המזיקים כאשר שולטים באחד, יהיה המזיק משהו סוף סוף שולט, יהיה המזיק, זה שהמזיק יכול לשלוט בו, זה בגלל שסוף סוף שולט בו אחר. וכאשר סומך גאולה לתפילה, הוא יוצא מתחת אחר ונכנס תחת רשות הקדוש ברוך הוא, והוא, הנה עכשיו הוא מסביר למה גאולה לבד לא מספיקה. אני שאלתי קודם, הוא לא יסמוך גאולה לתפילה, אבל הוא בירך ברכת גאל ישראל. גאולה זה איש שעיבוד. אז הוא אומר, אבל הגאולה בלבד, אף כי גאל אותה ממצרים ולקחם אליו, כאשר אין האדם מכניס עצמו תחת השם יתברך, אין השם יתברך מציל אותו מיד אחר, רק כאשר מתפלל מיד, שאז נכנס לרשות השם יתברך להיות עבד עליו. אז הוא אומר, הוא מכניס פה יוסף נוסף דומה מאוד למה שאמרנו קודם. הוא אומר, גאולה, אתה אומר ברכת הגאולה, אתה אומר גאל ישראל, הקדוש ברוך הוא גאל את ישראל, וכמו שהוא הסביר קודם, אנחנו גאולים מצידו של הבורא, אבל השם צילך על יד ימיניך. היחס של הבורא אלינו הוא יחס של צל, זאת אומרת כמיים הפנים לפנים, כיחס שלנו אליו. אז אם אנחנו, זאת אומרת יהודי אומר ברוך אתה השם גאל ישראל, הוא מכיר בעובדה שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו מצידו, כמו שאמרנו, מצידו של הקדוש ברוך הוא אנחנו גאולים. אבל אם אתה לא מתפלל מיד, אתה לא מראה את התלות שלך בבורא, אז חסר היחס שלך תגיד, מה חסר? חסר משום שהיחס של הבורא אליך הוא תלוי ביחס שלך אליו, כמו שאמרתי, כמיים הפנים לפנים. אם אתה אם רואים אצלך את התלות, אז ממילא נוצר היחס אל מול, כן? אל מול ההתנהגות שלך, אל מול היחס שלך, נוצר יחס של הבורא כביכול. אבל אם אתה לא מתנהג כנמצא כחוסה בצילו של הקדוש ברוך הוא, אתה לא מביא לידי ביטוי את התלות מיד אחרי שאתה אומר גאל ישראל. אז הוא אומר, אז לא יכולה להיות לעובדה הזאת משמעות מעשית. אמרנו, כשאני אומר גאל ישראל אני אומר מצידו של הבורא, אבל צריך להיות גם מצידי. אז אם אני אחרי שאני אומר, מיד אחרי שאני אומר גאל ישראל, אני מביא לידי ביטוי את התלות שלי בעובדה שאני חוסה תחתיו, אז באמת אינו ניזוק כל אותו היום. אדם כזה לא ניזוק כל אותו היום, הוא מראה שהוא חוסה תחת רשותו של הבורא. אז זאת אומרת, הוא למעשה יפקיע מעצמו כל רשות אחרת. אבל אם הוא לא מתפלל מיד אחרי שהוא אומר גאל ישראל, כביכול אין כיסוי למה שהוא אמר, אין כיסוי מעשי בפועל. וצריך שיהיה כיסוי מעשי. מדוע? משום שכמו שאמרנו, השם צילך על יד ימיניך. היחס של הבורא אליך תלוי ביחס שלך אליו, באופן מעשי. זה מה שהוא אומר. כן?
זה גם לא מספיק קריאת שמה.
נכון, נכון.
קריאת שמה זה כמו שאמרנו,
זה מצידו, ש... מצידו, לא מצידנו. נכון, 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 נכון. הנה, אני אקרא, רק נגמור את הקטע. רק כאשר מתפלל מיד, שאז נכנס לרשות השם יתברך להיות עבד אליו. וכן בשביל התפילה בלבד שהוא עובד, גם תפילה לבד לא מספיקה. צריך גם גאולה סמוכה לתפילה. הוא אומר, וכן כאשר בשביל התפילה בלבד שהוא עובד על השם יתברך, בשביל זה אינו מסולק שלא ישלטו בו אחרים. כי אף במצרים היו שולטים בם אחרים, אף שבוודאי היו עובדים שם אל השם יתברך. ולכך מצד התפילה בלבד אין לומר שבשביל זה לא ישלטו בו. רק כאשר מזכיר הגאולה, בזה הוא מסולק משעיבוד אחרים. הזכרת הגאולה כביכול מפקיעה ממנו שעיבוד של אחרים, אבל זה לא מספיק, צריך כניסה, חסייה תחת הכרה בחיסיון שאני מקבל בזה שאני חוסה תחתיו. בזה הוא מסולק משעיבוד אחרים ונכנס תחת השם יתברך כאשר מתפלל אליו, ובשביל כך אין אחרים שולטים בו. ברור? טוב, מה אתה שואל?
הוא אומר שדווקא הסמיכה של גאולה לתפילה, של תפילת ותיקין.
אמרתי, זה, יש מפרשים שאתה אומר גאולה לתפילה אינו איזו כל אותו יום, זה דווקא בתפילת ותיקין.
הוא פה אלמנט של מימד, לא רק
מימד הזמן, נכון, אבל הוא לא הדגיש את זה, הוא מדגיש רק את
ארוחה עם שמש.
כן, כן, אני אמרתי, וכן בפרק ראשון בברכות. אני רק אומר, הוא לא הדגיש את זה, הוא רק עומד על הפשט הפשוט של הגמרא, הסמיכה של גאולה לתפילה. מה הצורך לסמוך? הוא אומר, זה ולא זה לא עובד.
אני חושב שהמשנה ברורה גם.
לא, זה בלי, אני יודע, אני יודע, אני יודע. טוב, לילה טוב, כל טוב.